103 FM רדיו ללא הפסקה.
עכשיו ברדיו ללא הפסקה, ורדה רזיאל ג'קונט.
רדיו ללא הפסקה, 103 FM, ערב טוב, אנחנו כבר איתכם, כשהמפיקה מיטל בן יהודה, אחראית על השידור מלי בנימינוב, ועורכת אתר האינטרנט הדס ברי. אנחנו היום עם האורח שלנו, דוקטור רמי בן ישי.
שלום, שלום ברדה, כן, שלום למאזינים, ערב טוב.
כן, אתה מחבר הספר סינרגיה ארגונית. עם כותרת, תת כותרת, איך תפיק יותר מהמשאבים הקיימים, ויש כאן למטה אפילו כלים מוכחים וחדשניים, לשיפור התפוקות ולהגדלת ההכנסות על ידי שילוב הכוחות בארגון. אז טוב, אומנם אנחנו שייכים כאן, אנחנו כאן נמצאים בארגון שנקרא רדיו ללא הפסקה, אנחנו רוצים בטובתו ובהצלחתו, שירוויח הרבה כסף, אבל אנחנו כמובן לא נתייחס לארגון היחיד שאני פה נמצאת. נראה איך אנחנו יכולים באמת ללמוד ממך דברים שלא רק מנהלים יכולים ליישם בארגון שלהם, אלא כל אחד מאיתנו, לגבי עצמו, לגבי חייו, לגבי משפחתו. אז דוקטור בן ישי, סינרגיה, מילה לא עזית. אני לא יודעת מה זה. בוא תסביר לנו מה זה ואיך המושג הזה יכול לעזור לנו. אוקיי? כן.
כן, אז קודם כל באמת ההגדרה המילולית של סינרגיה, כמו שאמרת, זה מילה אלועזית, המקור שלה הוא ביוונית, והמשמעות המדויקת זה לעבוד ביחד.
וואלה.
והיום לא צריך לספר או להגיד או להסביר למה אנחנו כולנו בכל מערכת של החיים שלנו, אם זה בעבודה או אם זה בבית, אנחנו עובדים ביחד, אף אחד מאיתנו לא חיה בודדת. והיום כנראה ההגדרה הזאת היא לא מספיקה, ויש כמה הגדרות שאנחנו נמצא על המילה סינרגיה, בעברית קוראים לזה איגבור לפעמים.
איך?
איגבור.
איגבור.
כן.
כלומר, להגביר.
להגביר.
להגביר את הסינרגיה. יש פה אנרגיה. כן, אוקיי.
אז לפעמים אומרים שזה אחד ועוד אחד שווה שלוש. אני, גם בכותרת של הספר וגם בעשייה שלי עם ארגונים, מדגיש יותר את הסינרגיה הארגונית. ואני מגדיר סינרגיה ארגונית כיכולת של ארגונים לעשות משהו חדש ביחד, לברום מציאות חדשה ביחד, שאנשים שונים, יחידות שונות בארגונים, לא יכולים לעשות לבד, או שלא כדאי להם לעשות לבד. ואם דווקא נלך למקום יותר קטן ויותר צנוע אולי, לסינרגיה הכי טבעית בטבע, סינרגיה בין גבר ואישה, בין זכר לבין נקבה, שבעצם רוצים לייצר משפחה, וכל אחד מהם לבד לא יכול לעשות את זה. הם רוצים זוגיות, הם רוצים ילדים, ולצורך זה הם מתחברים ביחד. והדוגמה האישית, האינטימית הזאת, הרי בסופו של דבר כל מנהל או כל מנהלת, יש להם גם זוגיות אולי, ויש להם גם ילדים אולי, והם אפילו בני אדם לא יאומן, מעבר לאותם מנהלים ועובדים בארגונים. ואז מסתתרים פה כמה דגשים שאולי כבר כשמדברים על הגדרה כדאי להגיד אותם. קודם כל אני מדגיש שסינרגיה היא רק דפוס אחד של יחסי גומלין. זה לא שיש ארגון שהוא סינרגטי וארגון שהוא לא סינרגטי. בכל ארגון, ומבחינתי גם משפחה זו ארגון, יש שבעה דפוסים של יחסי גומלין שסינרגיה היא אחד מהם, ואני אפילו אולי ארמוז כבר עכשיו ואגיד שהיא דפוס שמאוד קשה להשיג אותו.
סינרגיה, דווקא.
דווקא סינרגיה.
קשה.
כל מי שהיה בזוגיות, אני חושב, או שנמצא בזוגיות, יודע שזה לא טריוויאלי להשיג זוגיות טובה ולשמר אותה לאורך זמן. והסוד הוא להצליח לייצר את אותה סינרגיה. ואז כשאנחנו אומרים שבעצם מדובר על דפוס אחד מתוך שבעה יחסי גומלין, אז בספר לדוגמה, אני מרחיב על כל אחד מיחסי הגומלין האלה. אני נותן שאלון שממפה את דפוסי יחסי הגומלין.
אז תן דוגמה, שאתה אומר שבעה סוגים של יחסי גומלין. טוב, זה מסקרן. אז בואו נראה. איזה, על מה אנחנו מדברים?
אז אפשר לחלק אותם באמת לדפוסים שהם דפוסים שהם בעיות, שאני לפעמים קורא להם מחלות ארגוניות. שיש שניים כאלה. אחד הוא דפוס של טשטוש. בטשטוש לא ברור לנו חלוקת התפקידים, או שאין הסכמה אליה. ואם שוב ניקח דוגמאות קטנות דווקא מזוגיות, אז בכל זוגיות הכי טובה, יש דברים שלא ברור האם הגבר עושה, האם האישה עושה, בהנחה שזו זוגיות בין גבר לאישה. וברור שטשטוש הוא מהווה איזשהו מקור של בעיה, אבל הוא תמיד קיים. בארגון הכי סינרגטי, הכי מוצלח, יש מקומות שיש בהם טשטוש.
אתה יודע, אני גם חושבת אפילו על הורים וילדים.
נכון.
על ניהול.
נכון.
הורה שמנהל משפחה.
נכון.
הורה הוא המנהל, והרבה פעמים יש טשטוש אפילו בדברים הכי אלמנטריים של, הלו, אתה ילד, אתה כאן אוכל, אתה כאן מקבל, מה תפקידך בשטח?
זה הבית שלי, אתה תתנהג כמו שאני רוצה,
או...
וכולי. אגב, זה הבית שלי כבר הולך לדפוס אחר שאני קורא לו מחלה ארגונית, וזה הדפוס של הפלישה. בדפוס של הפלישה ברור חלוקת התפקידים. זאת אומרת, הילד יודע שזה הבית של האבא שלו, הוא לא אומר לו, זה הבית של השכנה. אבל משום מה, לא נוח לו ולא מתחשק לו לכבד את המקום של האבא, ואז הוא פולש לפעמים, ואנחנו הרבה פעמים שומעים או קוראים בספרים ורואים, שילד אומר, אני בעצם הייתי ההורה של האבא.
לא,
זה סוג יש... של טשטוש, זה סוג של פלישה.
אוקיי, אתה, רגע, זה מאוד מעניין. אתה מדבר עכשיו, תחשבו על, על, על מצב של פלישה, זאת אמירה, אתה יודע, פלישה, זאת מילה מאוד חזקה. הרי פלישה יכולה להיות טריטוריאלית.
לגמרי.
אני משתלט על... השתלטות בבית, על מקומות, על שטחים, על הרעש, פלישה. כלומר, על הפרטיות, פלישה במיטה. פלישה במיטה, במיטה הזוגית, אני פולש, אני גבר סתם, אני נותן דוגמה, פולש לפרטיות של אשתי, או פולש לפרטיות של השינה שלה.
אני אתן לך דוגמה הכי קטנה ומצחיקה, שאולי אנשים לא היו רואים בזה פלישה. שאחד מבני הזוג נוחר.
כן, כן, אני חשבתי לאחות... על זה. אני בדיוק חשבתי על זה, סליחה. זאת פלישה לא רצונית. אתה כאן העלית באמת בעיית פלישה שמאוד קשה לפתור אותה. מה, עכשיו נדבר על נחירות, אבל כן, אבל הרבה פעמים בתוך, אבל יש גם בעניין של חלוקת תפקידים. פלישה ש... האחד, נניח האישה, פולשת למה שהגבר חשב שזה התפקידים שלו.
נכון, נכון. אחת הבעיות של העידן שנקרא לו אולי דור שתיים, או פוסט עידן של המהפכה הנשית, או כל מה שקורה, או כל מה שקרה בעידן האחרון, זה שבעצם נוצר יותר טשטוש מאשר פלישה, בתפקידים של הגבר והאישה. והמצב הזה מאוד קשה גם לגברים, גם לנשים. ואני רואה אותו, אני יותר עובד עם ארגונים, אני לא פסיכולוג, אבל אני רואה אותו מאוד חזק בהנהלות שיש בהם נשים וגברים, שעובדים ביחד. ואחת הבעיות שבעיניי, או האסונות הארגונים הכי גדולים, שנשים מנסות להתנהל כמו גברים. מי מהמבוגרים מקרב המאזינים, אולי זוכר שלגולדה קראו הגבר היחיד בממשלה. וזה מצב מאוד גרוע, כי בעצם סינרגיה מבוססת על שונות. אז מצד אחד מאוד קשה לנו להשיג אותה. אנחנו כולנו יודעים שגברים מדברים שפה אחרת מנשים, לא תמיד קל להם להיות ביחד, הם זקוקים לפינה שלהם וכו'. אבל מצד שני, בשביל לייצר את אותו ילד, בשביל לברוא את אותה מציאות, גם במשפחה, גם בארגונים, אנחנו חייבים את השונות הזאת. אז עם כל הקושי, ויש פה ספר שלם שעוסק באיך מטפלים בקושי הזה, אנחנו רוצים לייצר את אותה סינרגיה.
אני אשאל אם כך שאלה, רגע, אתה מדבר על שונות. אנחנו אחרים, אבל אם אני אדבר למשל על משפחה או על חבורה, האם המצב האידיאלי הוא לא, אם מדברים כבר על שיתוף פעולה בין גברים ונשים, שהגבר טיפח את הכישורים הנשיים שלו, הכישורים הרגשיים, והאישה טיפחה, כן טיפחה את הכישורים הגבריים, מה שנקרא ענייניות, מה שנקרא התייחסות פחות רגשית, אני לוקחת סטריאוטיפים של מה שנקרא. אתה אומר שזאת בעיה אם אישה מנסה או מתנהגת כמו גבר, אבל הרבה פעמים בעמדות ניהול, יש נשים שניגיעו לנהל או ניגיעו למצבים שיש אין סמכות, בזכות אותה גבריות במרכאות של האישיות שלהן, לא?
כן, זה לא בהכרח שאני אוהב לשמוע את זה, כיועץ ארגוני. יש היום יותר ויותר ארגונים שמשלבים למשל נשים במועצת המנהלים שלהם, והם עושים את זה לא בגלל שיש חוק שמחייב, למשל בארץ, איקס נשים בבורד, במועצות מנהלים, אלא הם עושים את זה מפני שהם מבינים שהשונות שנשים מכניסה תורמת לסינרגיה. ואני לא רוצה להיכנס פה, כי לפעמים זה קצת דורכים על ביצים, ואני נזהר מסטריאוטיפים, אבל יש תכונות שמשויכות לנשים. למשל, התכונה להיות אמפתי. וזו שאלה מאוד מעניינת, האם בבורד צריך להיות אמפתי? התשובה שלי היא שכן, אבל זו תשובה לא פשוטה. זאת אומרת, יהיו הרבה שיחלקו עליי. האם אנחנו צריכים לדאוג לפרט, או כמה אנחנו צריכים לדאוג לפרט? כמה אנחנו צריכים כישורים חברתיים? כן, מה שאנחנו קוראים היום אינטליגנציה רגשית, אלה תכונות שהרבה פעמים הולכות יותר עם המין, איך נקרא לו, החזק, החלש, עם הנשים.
עכשיו, מצד שני,
אני לגמרי מסכים איתך שהדרך לייצר סינרגיה עוברת דרך הגמשת הגבולות. את השתמשת ככה בחצי רמיזה במושג גבולות, שהוא בעצם אחת התרומות המהותיות ביותר של תפיסת הסינרגיה, ושאני מאוד מדגיש את הנושא של גבולות. אני מאוד מדגיש את הנושא של גבולות, וארגונים ואנשים מייצרים גבולות בשביל להגן עליהם מפני השונה. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה באירופה, אירופה הגמישה מאוד את הגבולות שלה, עד כדי מצב שאין כמעט גבולות, למרות שהגבולות הם מאוד ברורים.
כן.
כל אחד יודע איפה עובר הגבול.
אבל כן, אבל הגבול...
הגבול...
כן, היה.
עוברים ממדינה למדינה, בלי תעודת זהות, או רק עם תעודת זהות. היום כבר יש איזושהי חזרה מסוימת בעקבות כל האירועי הטרור שהיו באירופה. אז זו דוגמה מצוינת שבשביל לייצר סינרגיה, בשביל לייצר עוצמה כלל אירופאית, שזה המציאות החדשה שהם רצו לברור, הם השכילו להגמיש את הגבולות ביניהם. הם השכילו להנהיג מטבע אחיד חוץ מבריטניה. הם השכילו לעשות כל מיני דברים שבעצם צמצמו את השונות. אין שונות במטבע, אוקיי? אבל ברגע שאני מרגיש מאוים, כמו שקורה באירועי הטרור, אני חוזר לגבולות הנוקשים יותר, ואז פתאום חוזרים ושמים מחסומים, פתאום מצמצמים רכבות בין צרפת ובריטניה.
נתת דוגמה של אירופה שהיום היא מאוד מדברת אלינו, ואפשר כמובן לדבר על גבולות מטושטשים, בעייתיים, ואנחנו מנסים לעשות כאן אצלנו, בינינו לבין השטחים, לבין הפלסטינאים, אבל איפה אתה רואה את נושא הגבולות בארגון או במשפחה, כלומר, במקום ניקח יותר מצומצם או אינטימי.
בדיוק באותו דבר. אני דווקא אולי אתן דוגמה שקצת מחברת, דיברת על הרשות הפלסטינאית. יצא לי במשך מספר שנים להנחות פרויקטי גמר של תוכנית מיוחדת שחיברה בין בכירים במועצות מקומיות יהודיות ומועצות מקומיות ערביות, והתנאי היה שהם עושים פרויקט גמר משותף. אז פה שוב, עלה הנושא של גבולות, והנושא הזה עלה מאוד חזק ומאוד טעון, מפני שהרמה האישית מצד אחד, והסביבה השתלטה על כל העשייה או כל הניסיון לעשות עשייה סינרגטית. ואנחנו עשינו שם תהליכים מאוד משמעותיים בשביל לנסות ולייצר איזושהי בועה שזה משהו די מלאכותי, נשמע לנו אפילו לאוזן, של סינרגיה בתוך מציאות די מטורפת.
כשאתה אומר בועה, אתה מתכוון, לקחנו את האנשים, בודדנו אותם, נכון. לקחנו אותם לאיזשהו מקום בודד, קמפ דיוויד.
פחות יותר, כן.
או נניח,
נכון, קמפ דיוויד זה דוגמה מצוינת.
סדנה,
נכון.
אתם תתבשלו, אתם תהיו ביחד, זה כל הסדנאות שאנחנו מכירים, גם הדברים האלה של...
אאוטדור טריינינג.
שאנשים נוסעים לשבוע ימים.
נכון.
והם בבועה, נו, ואז מה?
אבל אחד הדברים שאני מדגיש בגישת הסינרגיה, זה דווקא את הגבולות, דווקא את השונות. גבולות, אני מזכיר, נועדו לתת לנו תחושה שמוגנים לנו. עכשיו, אם אני לוקח 20 סטודנטים ערבים ו-20 סטודנטים יהודים, שכל אחד מהם הוא בכיר ברשות המקומית שלו, ואני אומר להם, בואו עכשיו תתחבקו, דבר אחד בטוח יקרה, הם לא יתחבקו. כמה שאני לא אקח אותם רחוק, okay? אבל אם אני מתחיל דווקא מתוך עבודה על הגבולות, דווקא מתוך תפיסת המציאות השונה, דווקא מתוך לנסות לראות ולהבין ולכבד, לא להסכים, של מה המציאות של הצד הערבי, מה המציאות של הצד היהודי. אני אתן לך דוגמה, אני מאוד התעקשתי שתעבוד איתי יועצת ארגונית ערבייה, לא שהיה אכפת לי המין שלה, אבל במקרה זה יצא יועצת ארגונית ערבייה. מפני שאני אמרתי, אני מזוהה עם צד אחד של הקונפליקט. אני לא יכול לתפס כמישהו ניטרלי. וזה באמת מאוד עזר כשהיא עבדה איתי.
אתה יודע מה? אני בכל זאת אקח אותך חזרה, לא לערבים ויהודים, okay. לא לאירופה ארצות, אלא באמת, בוא ניקח אפילו את הארגון המשפחתי. אני כמאזינה שעכשיו שומעת, אני אומרת, רגע, רגע, גבולות, על מה הוא מדבר? אני, זה נורא קל להבין כשמדברים על ארצות, ונורא קל להבין כשמדברים על עמים. אבל איפה נושא הגבולות ביחסים, בתוך ארגון או בתוך משפחה? מה זה?
אם אנחנו יוצאים מהשאלה למה אני צריך גבולות, ואנחנו חוזרים לתשובה שאני צריך גבולות בשביל להגן על השונה, אז אם אני גבר ואני בזוגיות ואני משפחה, אז למשל אני יכול לייצר גבול על ידי זה שאני קובע שכל יום שלישי מ-9 ל-11 אני רואה כדורגל אצל חברים ולא בבית. אולי זה לא, ברגע הראשון אנחנו לא מבינים למה זה גבול, אבל זה גבול. קבעתי גבול מבחינת זמן. קבעתי גבול מבחינת מקום. אני לא בבית, אני אצל חברים. והאישה באותה שעה אולי עם הילדים, וביום שני היא עושה איזושהי פעילות אחרת שמעניינת אותה. כן? ואז הגבר יושב עם הילדים בתוך המשפחה. ייצרנו גבולות שבעצם מכבדים את השונה. האישה אומרת, אוקיי, אתה רוצה לראות כדורגל? מצוין. אתה רוצה להיות עם החברים שלך? מצוין. למה שנשב לך על הראש ונשב בקורסה ביחד ונריב על השלט? יש לך יום בשבוע לכדורגל, ולי יש יום בשבוע לפעילות אחרת שאותי מעניינת. יש לך יום בשבוע שאתה נשאר מאוחר במשרד, יש לי יום בשבוע שאני נשארת מאוחר במשרד. יש יום בשבוע שאתה יוצא מאוחר ומביא את הילדים לגן. כל זה יצירת גבולות. כל ההסכמות שיש לנו, כל הנהלים בארגונים, אלה גבולות. גם תכונות אופי הן גבולות. כן? למשל, אני אתן לך דוגמה מאוד קטנה ומאוד אישית. הייתי פעם סמנכ"ל של חברת ייעוץ, והייתה לי בוסית, ואנחנו עשינו לנו איזשהו שאלון, איזשהו כלי שבוחן נטיות בעבודת צוות. וראינו שסגנון עבודת הצוות שלנו הוא שונה. ואז זה נהפך למין חצי בדיחה כזאת בינינו, שבמקום להיכנס לקונפליקטים, זה עזר לנו להגיד במה היא מתעסקת ובמה אני מתעסק. וככה יצרנו את הסינרגיה בינינו.
אוקיי, כלומר איזושהי הגדרה, בזכות השונה הוא יכול לתרום דברים אחרים.
נכון.
הוא ייקח את המכונית שלי למוסך, הוא ידבר עם הבנק.
איזה מזל שלא אני הייתי צריך להיות השוב בניסט.
אני אלך לרופא, אני אלך לבית מרקחת, אני אסדר את התרופות. לא, אני מדברת באמת על, אתם יודעים, על דברים גורליים.
נכון.
אם אני לא סידרתי את התרופות,
נכון.
היומיות, נניח, או נכון. אם אני לא הזמנתי תור לרופא, וזה התפקיד שלי, לא יעזור.
ואם אני שכחתי להוציא את הילד ביום שלישי מהחוג ב-4, כי זה יום שאת נשארת מאוחר בעבודה, זה גם משבר בינלאומי כמעט, נכון?
הבנתי, באמת הבעיה, שבאמת בגלל השוני, אתה רוצה הרבה לבלות עם החברים שלך, עליי זה מאיים, אני נשארת בבית, לי אין חברות שאני רוצה לבלות איתן בערב, אתה רוצה לצאת בערב, אתה פוגע בגבולות שלי, אני האישה, אני סובלת מזה שאתה רוצה ללכת. אני בודדת, אני מאוימת, אני מרגישה לא טוב. אז איך, נכון, זה מאיים עליי, שאתה, כדי לשמור על הגבולות שלך, אתה פורץ את הגבולות שלי, כי אתה עושה לי לא טוב בזה שאתה הולך, בזה שאתה אוהב חבר'ה כל הזמן. ואני מרגישה שאתה פוגע באינטימיות שלנו.
נכון, אז המאזינים לא רואים שאני מנתנת כל הזמן הן בראש.
אתה מענהן. אבל,
מענהן בראש, אבל את נוגעת בנקודה מאוד נכונה, וזה דגש שני של תפיסת הסינרגיה, זה הנושא של סובייקטיביות. לי נורא כיף פעם בשבוע, ואני מרגיש עם זה מאוד נוח, ואם יבוא רמי כיועץ ארגוני וישאל אותי, אני אגיד, הגבולות נהדרים, והם גמישים, ומתבקש ממני פעם בחודש שקרה איזה מקרה חירום לוותר, אני אוותר בשבילה, עוד לא גם לדבר על זה, אבל חשוב שהגבולות יהיו לא רק ברורים, אלא גם גמישים. כי אולי יש איזה פורס מג'ר, אולי חס וחלילה, מישהו מהמשפחה שלה חולה, ואת לא יכולה ביום שלישי שאני אצא, אז חייבים שתהיה איזושהי גמישות. אבל זה נכון שיש פה סובייקטיביות, לי מאוד נוח, ואת חווה את זה כפלישה. את חווה את זה כפלישה, כי כנראה בצורה שאת תיארת את זה, לא הייתה הסכמה בינינו. אני הודעתי, שמתי פתק על המקרר, ימי שלישי בשבע, אני איננו. זה לא לייצר סינרגיה, כי זה לא גבולות גמישים, זה גבול מאוד נוקשה. זה אפילו בחוויה שלך נתפס כפלישה. אוקיי? סינרגיה מחייבת גבולות גמישים. וקשה לייצר סינרגיה מפני שהיא מחייבת גבולות גמישים, והיא מחייבת תקשורת, שזה הציר השני של תפיסת הסינרגיה, מאוד מאוד איכותית. וקשה לנו לייצר תקשורת איכותית, קל לנו לסמס אחד לשני, וכולנו מבינים שזה לא תקשורת איכותית.
לא יודעת, אנחנו צריכים לברר, אולי דרך אס-אמסים אנחנו יכולים לסדר תקשורת יותר איכותית, ופחות רגשית, וגם עם דוקומנטציה, ולא כן אמרת לו, אמרת, הנה, הנה, בוא תראה כאן, אז הנה, זה בשביל מה שאמרת. נורא מורכב העניין הזה, ואז אנחנו תכף צריכים לצאת לפרסומות, ותכף נשמע את המוזיקה המקסימה.
את רואה, זה פלישה.
אני פולשת.
לא, הפרסומות פולשות.
הן עושות לנו טוב, וגם אנחנו נשמע את ברמס, שזה מדהים. החלק השני מתוך סימפוניה מספר 3, תראה, זה עושה משהו, מסאז' לנשמה.
לגמרי.
תכף נשמע, אבל אני רוצה לברר איתך בהמשך, אז למה לא לחפש דומים? כי אז יהיה יותר קל אולי? נסתדר בקלות?
אז אני...
אוקיי. אני מפסיקה אותך. נשמע ברמס.